ושנה טובה. היום יום רביעי זין בתשרי תשע"ה, ולמרות שאף אחד לא מוכן לטפל במזגן, אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק בספר מידות הראייה שמודפס בסוף מוסר אביך. יפה מאוד, מישהו מטפל. טוב, ובכן רבותיי, אנחנו בערך אמונה, לא? או שאני טועה? באמונה איך? י"ז. זה במהדורה הקטנה, זה בעמוד ק"ג. האמונה, זה נושא שחוזר הרבה בכל אורך מוסר אביך לגבי כל המידות והאמונה בכללן, שבכל מידה ומידה יש סיגים ויש תוך. סיגים וקליפות הם האופן הלא נכון לתפוס את האמונה או את המידה, והתוך הוא האופן הנכון. הסיגים והקליפות מכבידים על טהרת המידות, וזה גורם לאנשים רבים גם למאוס במידות, כיוון שמזהים את המידות כמידות רעות, ובכלל זה גם האמונה. אומר הרב, האמונה בה בעצמה סיגים מזיקים. כלומר, יש אופני אמונה שהם מקולקלים וממילא גם מקלקלים. אשר תטהר בחור המוסר והדעת, ואז תתגלה בטהרתה. במילים אחרות, הסיגים באים מחסרון מוסריות ומחסרון דעת. ולכן התיקון הוא להוסיף בהבנת האמונה, בהגדרת האמונה, את הממד המוסרי והחוכמה. פשוט. יש אדם שמפני אמונתו יורד במוסריותו ובחוכמתו. עוד יותר גרוע. כן? וזה אחד מחילולי, צורות חילול השם שיש, שמפורסם בעולם, שכדי להיות מאמין צריך להיות פחות חכם או פחות מוסרי, חלילה וחס. י"ח עוסק בשאלה, אני חושב שקצת קראנו את זה פעם, אבל כאן זה המקום. יש מה שנקרא אמונה תמימה, פשוטה. זה כשר או זה לא כשר? לא נכון. דווקא זה כשר. לא, זה לא מה שזאת מה שאמרתי מקודם. מה שאמרתי מקודם זאת, דיברתי בגנות אמונה שמכניעה את האדם ומבטלת את שלמות מוסריותו וחוכמתו. אבל אם יש אדם שהוא לא חכם, הוא אדם פשוט. הוא לא מסוגל לעיונים מעמיקים. והוא רוצה להאמין באמונה פשוטה, הוא בסדר או לא? התשובה היא, הוא בסדר. כן? אם זה מה שכתוב כאן, האמונה היא טהורה, כשהיא מלאה רגש פנימי בליונה העצמית, בלי פניות זרות, ואף על פי שאינה כל כך רחבה בהשכלה, אינה מעכבת. זה בסדר. אתה מאמין אמונה פשוטה, אנחנו מקבלים אותך באהבה, אין לנו שום דבר נגדך. נכון. ומכל מקום, בגלל זה גם אנחנו קוראים בספר, כדי לדעת מה שכתוב בהמשך. ומכל מקום, כל מי שחונן בשכל, לא יוכל להסתפק בלא היגיון שכלי. יש אנשים שהם חכמים. מי שחכם, למשל, במתמטיקה, בעסקים, ברפואה, בפוליטיקה, הוא חכם. כל דבר שהוא עושה זה בחוכמה. מגיע לתחום האמונה, אומר, באמונה אני לא חוקר, אני אדם פשוט. כאן יש בעיה, יש דיסוננס, דיס-הרמוניה, אי התאמה בין מה שאותו אדם הוא בתחום מסוים ומה שהוא בתחום אחר. זה לא יכול להיות. לכן אומר הרב, ואצלו לא תקום תמימות האמונה, כלומר, האמונה אצלו לא תהיה אמונה תמימה, כי אם כשתתחבר עם אור הדעת, ואם ימאס זה, אדם כזה את הדעת, תהיה אמונתו מלאה תוך ומרמה. כלומר, הוא מרמה את עצמו. הוא חושב שהוא יכול להגיע לאמונה בלי להזדקק לכל המטען האינטלקטואלי האדיר שיש לו. אומר הרב, זו רמאות. אדם צריך, אדם חכם צריך להאמין מתוך חוכמה. עד כאן מובן? פשוט. מתוך חוכמה. אדם כזה צריך להגיע לאמונה תמימה מתוך חוכמה.
זה נכון בכל מידה? בכל מידה ניתן לדקטור לצאת לבוא
לדליטי? כנראה. כן, אבל באמונה זה עוד יותר חריף כנראה. כן, לא? מה? האמונה היא לא חוש ולא שכל, היא מצב בנפש, שאני מאמין בכך וכך. השאלה היא, איך אני מגיע לזה, האם אני צריך להסתמך אך ורק על חושים או רגשות או שכל, זה משתנה מאדם לאדם. נכון. הוא צריך לצרף את אור הדעת אל אמונתו, אם לא, האמונה שלו היא רמאות. כי הרי ברור שיש לו שאלות, רק הוא מעדיף לו לשאול אותן. הסימן שהוא כבר עכשיו לא מאמין. הוא אומר, אל תשאל שאלות, זה יביא אותך לכפירה. אם אתה חושב ששאלות זה מביא לכפירה, סימן שכבר עכשיו אתה לא מאמין. כן. כן, אבל השאלה איזה כוחות יש לי. אם אני טיפש, אז איך אפשר לבקש ממני להשתמש בחוכמה כדי להאמין? אי אפשר לבקש. כן, כל הרמת החוכמה שיש לי, שזה תמימות, פשיטות. כן. למשל אומרים לי, עגבניות זה עולה 15 שקל לקילו, ואני מאמין, משלם. כן, לא עושה חשבונות. יש אדם, יריה, למה זה 15 שקל? בכמה קנית? איך אתה, מה הרווחים שלך? ודווקא בדוכן שמה שמעתי שפחות, וכו'. זה כבר אדם שבודק את מה שהוא עושה. אז אם בתחום עגבניות הוא בודק, מן הסתם גם באמונה הוא צריך לבדוק. יאללה, זה מה שהוא אומר. דברים פשוטים. כן.
זה לא
שכל. אז באמת יכול,
יש תופעה כזאת שאנשים כן
אינטלקטואלים
אומרים, נכון, אבל פה זה לא
פרמטרים
של שכל.
נגיד ככה, לשלם על
עגבנייה
זה לא שכל.
אבל אי אפשר לעשות משוואות שמגיעות לשכל, לאמונה.
אפשר, כלומר, אפשר לראות האם האמונה יש לה קושיות שכליות שאותן צריך לתרץ, האם יש תכנים של אמונה שהם קשורים לשכל, ואז צריך להשיג אותם דרך השכל? למה לא?
כי כשאנחנו מגיעים לשורש של הדברים, אז אנחנו מאמינים...
שורש הדברים הוא למעלה מן השכל, אבל הוא בניגוד לשכל. כלומר, מה שלמעלה מן הרציונלי, הוא גם השורש לרציונלי.
אוקיי.
נכון?
אבל שורש האמונה שלנו היא התגלות. מה אם בן אדם שאומר, אני לא ראיתי אותה? אז הוא בן אדם חלטן. אז אם הוא רוצה להמשיך...
נו, זו שאלה טובה. צריך לברר, האם ההתגלות היא הגיונית? מה זה התגלות בכלל? כן, כלומר, זה גם זה שאלה. מה זה התגלות? מעמד הר סיני. אתה יכול להסביר לי מה זה? גם זה צריך בירור. מה המשמעות של הדבר הזה? ואיך הדבר הזה נתפס, הוא מניין וכו'. בדיוק, צריך לברר.
אבל יכול להיות שכאילו אומר שיש גבול של השכל, ואז אומר, אני באמת נאלץ להשתמש ברגש או בדמיון, או לא יודע מה, בשביל להאמין, כי אחרת אני לא יכול.
הוא יכול להגיד שיש גבולות השכל, אין בעיה. אבל הוא לא יכול למאוס את השכל. למאוס בשכל, סליחה.
אז אני לא מדבר ניסה, אני אומר על לתת לו גבול מסוים, ואז להתעלות בפרים השכל.
אין לי בעיה עם זה, רק אני אומר, אי אפשר שאדם כזה שבכל מעשיו הוא שכלי, שהוא לא ירצה כלל לעסוק בממד השכלי של האמונה. זה מה שאני אמרתי. זה הרבה פשוט. עד כאן ברור? כן. כאן יש הערה מעניינת של הרב צבי יהודה. בהערה י' ג' למטה, תבין יראת השם, הקדמת מסילת ישרים. מה זה תבין יראת השם? אומר הרמח"ל שיראת השם היא הדבר היחיד שבו החוכמה היא הכרחית. כן, יש ב... מה הייחוד של ספר מסילת ישרים? איך הוא בנוי? מה המתודה שלו? כל דבר שהוא כותב, הוא גם מביא הוכחות לזה. נכון? כלומר, הוא טוען טענה, הוא גם מוכיח אותה. כן, זה לא ספר שמזמין אותך להתרגש מענייני האמונה או ענייני המוסר, אלא זה ספר שדורש ממך לברר את מהות האמונה והמוסר. המשלים זה כדי להסביר. כן. יש אגב, המהדורה המקורית של ספר מסילת ישרים שונה מהמהדורה שאנחנו משתמשים בה היום. זה היה סדר ויכוח. זה שיחה בין חכם וחסיד. החכם שואל שאלות, מקשה קושיות, והחסיד עונה. כן, ככה בנוי ספר מסילת ישרים המקורי. מסילת ישרים של ימינו, היותר מצוי, זה סדר פרקים, זה מאוחד. ולכן לא תמיד שמים לב שיש שם קושיה ותירוץ. או עניינים מבוררים עם ראיות וכדומה. זה לגבי המקור הראשון. כאן יש עוד מקור. היה אומר הגר"א ללמוד ספר הכוזרי, שבו תלויים עיקרי האמונה. תוספות מעשריו לרבי ישראל משקלוב, בעל פאת השולחן. בסדר? כמו רבי ישראל משקלוב כותב שהגר"א היה אומר להם ללמוד ספר הכוזרי. ספר הכוזרי זה בירורים. בין היתר גם שכליים של יסודות האמונה. כן. אז מה? לא, המהלך של שער הייחוד לא מקובל על הגר"א. זה מה שהוא אומר. לא, לא מצד השכליות, אלא מצד שהרעיונות לא נראים לו. זה חובת הלבבות.
בדיוק, זה לא רק
מילה כוזרית. לא. אבל יראת השם זה כן. כלומר, המושג יראת השם כולל במקור גם את המוסר וגם ענייני האמונה. זה שבימינו אנחנו עושים מדף מיוחד לספרי מוסר ומדף אחר למחשבת ישראל, זו חלוקה מאוחרת. למשל, בהקדמת חובות הלבבות, אתה תראה שהוא מערבב את שני התחומים האלה ביחד. כן? חובות הלבבות, אצלו זה כל התחום, גם של המוסר, גם של האמונה. לכן זה נקרא יראת השם בתנ"ך. כן. מה הקשר בין... זה שניהם, כן, לפי זה שניהם. מה הקשר ומה ההבדל בין מוסר ואמונה? מוסר זה תיקון המידות. כן? ענווה, יראה, שמחה, זריזות, כדומה. יש למשל ספר נקרא מעלות המידות, לאחד מגדולי חכמי ישראל באיטליה. זה ממש 48 מידות מבוארות, 48 פרקים, 48 מידות. זה נקרא מוסר. ויש האמונה, שזה יסודות האמונה העברית, כגון תורה מן השמיים, מציאות השם, גאולה, שכר ועונש, השגחה וכדומה. הקשר ביניהם זה שנאמר בתורה, ושמרתם ועשיתם, כי היא חוכמתכם ובינתכם. ושמרתם ועשיתם זה המוסר, חוכמה ובינה זה השכל, החוכמה, האמונה. והרב מסביר באורות הקודש שהפסוק הזה בא לומר שענייני המוסר הם הכלים ההכרחיים של ההשגה השכלית. כלומר, אם יש אדם שיש לו השחתה מוסרית מסוימת, יש לו באופן אוטומטי גם החשכה שכלית. יפה. זה מה שהוא אומר. כן. יוטט. שוב, כאן הרב רוצה לא רק להגן על האמונה הפשוטה, הוא רוצה אפילו להגן על האמונה המצחיקה. יש אמונות, יש צורות מצחיקות, נלעגות של האמונה. אומר הרב, הצד החיצון שבאמונה, יש שהוא מתגלה בצורה נלעגה. זה מצחיק לראות את המאמין. ומכל מקום, אור השם שוכן בה. זה נמצא שם. כן? למשל, אדם משוכנע שאם הוא לא ינשק את הסידור, תפילתו לא תתקבל. זה אומנם שטות, אבל יש אור השם שם. מקומות נלעגים למראה עיני האדם...
למה אם הוא מאמין שאם הוא לא ינשק תפילה
תתקבל, תפילה תתקבל, יכול להיות. אז מה שירה, אור השם שוכן. מה שאתה אומר זה אור השם שוכן בה. נכון? איך זה יוצא? מקומות נלעגים למראה עיני אדם. ישנם בכל הטבע והמציאות. תמיד יש מה לצחוק. גם בלי קשר לתורה ומצוות. יש צד מצחיק, נלעג במציאות. אבל אין הלעג בה, כי אם מקוצר ראות וממיעוט ההשגה של הסיגוב שיש בכל דבר קטן וגדול יחד. כלומר, אם אתה תתעלה, אתה תראה גם בדברים הקטנים והנלעגים, אתה תראה דבר גדול. כמו שמשל, יש לפעמים, יש בבעל שם טוב, אני לא זוכר בדיוק איפה, אבל הוא לומד לימודים נשגבים ממשחקי הילדים. מחבואים וכדומה. כן? כלומר, יש דברים הקטנים מורים על דברים גדולים. יש מכתבים של הרב קוק שהודפסו בספר בשמן רענן. אתם מכירים? ספר בשמן רענן. לזכרו של הרב שלום נתן רענן, חתנו של הרב קוק. אז שם פרסמו קבוצת מכתבים של הרב קוק שלא הייתה ידועה. בין היתר יש מכתב שבו הוא כותב לנכדה שלו. הנכדה שלו, הוא אומר לו, ומה יהיה ציפור כלה על עניין האכילה? היא עדיין בחיים אגב. הרבנית ציפור אפרום. הבת של ביתו, הרבנית בתיה מרים רענן, אז הוא אומר לציפורה, ציפור כלה הוא קורא לה, ומה יהיה ציפור כלה בעניין האכילה? הלא צריכים לאכול, בשביל שיהיה כוח ללמוד כל היום, ולומר מודה אני וקריאת שמה ותפילה וברכה, וגם לשחוק יפה בכדור הגדול, אקווה שתשמעי לדברי הבובלה והזיידה לשליטה. שלך, אברהם יצחק הכהן קוק. עכשיו, מה זה הדבר הזה? שימו לב שבמשפט שילוחה קטן, קצר, לאיזה ילדה, הרב הוא כולל השקפת עולם שלמה, שמתחילה מזה שצריך שיהיה כוח, ושהכוח הזה הוא בשביל עבודת השם, הוא בשביל לימוד, ובסוף לשחוק יפה בכדור הגדול. שימו לב למה שגנוז שם. מה זה הכדור הגדול? אני לא יודע אם היא הבינה את זה. הכדור הגדול זה המציאות, זה חלל העולם. נכון? יש לשחוק יפה. אז בדבר קטן, נלעג, של הזיידלה והבובלה, בעצם גנוזים שם אוצרות אדירים. נכון? אפשר לשאול אותה אם היא הבינה את זה. כן? אז זה מה שאומר כאן, כן? שמקומות נלעגים למראה עיני אדם, ישנם בכל הטבע והמציאות. אבל אין על ההגבה, כי מקוצר ראות וממיעוט ההשגה, של הסיגוב שיש בכל דבר קטן וגדול יחד. מעשה באדם שהיה שמן מאוד, וכולם היו צוחקים עליו. אמר הרב צבי יהודה, הוא מרבה בשר קודש בעולם. כן? עכשיו זה נכון שלפעמים יש צד כזה. מה? מה זה בכלל אומר? מספרים על שבעל שם טוב לקח פעם את התלמידים שלו לראות אדם צדיק. אמר להם, תראו האיש הזה משהו מיוחד. ראו אדם שכל הזמן יושב ואוכל. שמן מאוד. זה היה קצת תמוע ביניהם, אבל הבעל שם טוב אמר שהוא אדם גדול. אז באו אליו, אמרו לו, למה אתה אוכל כל כך הרבה? הוא אמר, אבא שלי, הקוזקים באו ושרפו אותו. והוא היה אדם צנום ודק, והוא נשרף מיד. אני, כשישרפו אותי, זה ייקח להם הרבה זמן. אז אם כן, יש פה איזו קנאות. קנאות לשם שמיים. להראות להם, לקוזקים. כן? אז זה, כל התסכולים שלו באו לידי ביטוי בשומן הזה. אז זה מה שנקרא שהמקום הוא נלעג למראה עיני האדם, אבל באופן פנימי יש פה משהו גדול, רק אתה צריך לראות מהו הגודל שיש פה. בסדר? אותו דבר גם בגבי אגדות השס, יש באגדות השס לפעמים דברים שנראים מה זה מצחיקים, מה זה לא במקום. כן, אבל זה כדי שאתה תעשה מאמץ, כדי שתראה מה מסתתר מאחורי הדברים האלה. איפה עובר הגבול בין מעשה שטותי למעשה שיש בו חוכמה? הכל תלוי במדרגה של המתבונן. וזה מה שאמרו, איזה הוא חכם, הלומד מכל אדם. אם אתה חכם, אז אין אצלך מעשה שטותי. לכל יש משמעות, כולל לשטויות. אמרו על שלמה המלך,
כל אדם לא כל מעשה.
אמרו על שלמה המלך, על הפסוק ויחכם מכל האדם, אמרו אפילו מחרש שוטה וקטן. כלומר, הוא יחכים מהם. היה לו מה ללמוד. תודה. אז זה תלוי במדרגה שלך. ברור. יש פסוק, ויקח את שני נעריו עמו, עשה איתו, ויקח את שני נעריו איתו, ואת יצחק בנו. מסביר הבעל שם טוב, שני נעריו. מה זה שני? ראשון, שנים. נעריו של הנעורים. אדם כשהוא היה נער עשה שטויות, בשנים של הנעורים. איך הוא יכול לתקן את זה? ויקח את שני נעריו איתו, איך? ואת יצחק בנו, על ידי מילתא דבדיחותא של קדושה. בסדר? טוב. כשאדם, בן יחיד בן ציבור, חושב בדבר האמונה. מצייר לו את הדרכים שעל ידם תיוודע האמונה, על פי כישרונו וציורו. כשהוא עומד במצב נמוך, שדמיונו מלא רעיונות בדים, מצטייר לו אופן הבירור גם כן על פי מידה זו. ויוכל להיות שיהיה עצם התוכן של האמונה זך ועדין, והדרכים שהמאמין מצייר של ידם יוודע חשוכים ומלא סיגים של דמיון נטעה. ואין הציור של הדרכים פוגם כלל את גוף האמונה. כשהאדם... טוב, נתחיל עם זה. יש לפעמים שהאדם נמצא במצב נמוך מבחינת ההכרה שלו. הוא רוצה לברר לעצמו את האמונה. אבל הכלים שיש לו הם כלים גסים. השכלות נמוכות. האם זה פוגם את עצם הציור של האמונה שהוא עדין מכל עדין? לא. זה אומר שאצלו הוא עבר דרך כל הדרכים הפשוטות האלה. כן? פעם היה מישהו שהסתפק בשאלה אם יש אלוהים או אין אלוהים. הלך לכל מיני רבונים, זה התחיל, זה פלפל לו ככה, זה פלפל לו ככה, זה פלפל לו ככה, זה פלפל לו ככה. לא הגיע לסיפוק. בא לרב צבי יהודה. אמר לו הרב צבי יהודה, נו, אז כל זה במקרה? הוא היה מבסוט, זאת אומרת, מה שהוא רצה לשמוע. מכאן ואילך האמין שיש אלוהים. כן. עכשיו, המציאות האלוהים ברור שזה עניין נעלה, אצילי מאוד. אבל אותו אדם היה צריך להבין את זה בדרכים הפשוטות האלה. כן. זה אגב הגאונות של הרב ציודה, שהוא ידע מה הנקודה שמדברת אל אותו אדם. מעשה באדם אחר, ששאל את עצמו אם יש אלוהים אין אלוהים, והגיע לרב צבי יהודה. הרב צבי יהודה אמר לו, ראית את הראייה השנייה של דקארט למציאות השם? אותו אדם היה בהלם, כי זה בדיוק על זה שהוא חשב באותו יום. וזה מה שהוא צריך לשמוע. ברור, זאת אומרת, זה כל אחד ואחד לפי הנתיב שלו. המופתים, כן, אצל הרב צבי יהודה היו מופתים. מה לעשות? כן. למה ש? לא שהוא אשכנזי, הוא היה ליטווק. אבל החינוך שהרב צודח קיבל, וגם היה מחנך לו, היה חינוך ליטאי. אבל הנפש שלו הייתה כולה חסידית. ולכן הוא היה רבה, למרות שהוא התנגד לרבס. או. אז זה לא סותר. אה? עכשיו, איפה היינו? כשאדם בן יחיד בן ציבור, חושב בדבר האמונה, מצייר לו את הדרכים שעל ידם תיוודע האמונה, על פי כישרונו וציורו, כשהוא עומד במצב נמוך, שדמיונו מלא רעיונות בדים, מצטייר לו אופן הבירור גם כן, על פי מידה זו. ויוכל להיות שיהיה עצם התוכן של האמונה, זך ועדין, והדרכים שהמאמין מצייר של אדם יוודע, חשוכים. ומלאים סיגים של דמיון נטעה, ואין הציור של הדרכים פוגם כלל את גוף האמונה.
אם אתה לא מבין את הדבר לעומק, זה לא פוגם בדבר הזה.
כן, אבל פה הוא אומר, זה אפילו היחס שלי לדבר לא נפגם. כלומר, אני משיג את הדבר בסוף. מה שומע? כשהאדם מתעלה, גם כן, בין בייחודו ובין בקיבוצו, הרי הדעה המזוקקת תובעת ממנו את התפקיד של זיקוק הדרכים שעל ידם מתברר את האמונה. כלומר, לא רק זה שהוא צריך להגיע לאמונה, הוא חייב, הוא דורש את זה, שהדרכים של בירור האמונה יהיו מזוקקים גם כן, ולא רק עצם האמונה. פירוש הדבר, אם האמונה בסגנונה הפופולרי מתפשטת בעולם, זה מזיק לאמונה שלו. והוא יחשוב, אמונה זה לאנשים פשוטים, ולכן הוא לא ירצה לפי מעלתו להיות שייך לתוכן הזה. למשל, כן, יש אנשים שלא רוצים להאמין, לא בגלל שאין להם היכולת להאמין, אלא בגלל שהאמונה הסוציולוגית נראית להם נלעגה. כן, אז בואו נראה. הרי הדעה מזוקקת טובת ממנו את התפקיד של זיקוק הדרכים שעל ידם מתבררת האמונה. ואם באמת האדם כבר ראוי לקשר את תוכן אמונתו בקישור של דרכים עדינים ודרכי בירור מלאים אורה וזיו של אמת, אז כל החידושים של הדרך של אופני הבירור אשר לאמונה לא יזיקו כלל לגוף האמונה, ועד רבה עוד יבססוה ויעמיקו אותה. אבל אם באמת הוא איננו ראוי עדיין לקבל את הדרכים היותר עדיונים ויותר מזוכחים, אז תביא לו הביקורת של הדרכים שעל ידם האמונה מתבררת צרה גדולה, חשיכה ומערה. וההרגשה הישרה תביא אותו למעמד נפשי כזה שימצא את עצמו מאושר בהימנעו מחקור על הדרכים איך נתברר האמונה, ויסמוך בתמימות על מורשת אבות. ואז הוא יגיד, זרוק את השכל, אל תחקור, החקירות מזיקות וכדומה, והוא יסתמך בתמימות על מורשת האבות. כל זה בגלל שהדרכים העליונות עוד לא ראויות לו. משל למה הדבר דומה? להדרכה של רבי נחמן מברסלב לחסידיו, שהיו כנראה אנשים פשוטים. הוא אמר להם לא לברר את בירורי האמונה לעומקם, אלא לסמוך על התמימות. נכון? למרות שהוא עצמו עסק בפילוסופיה. אבל הוא העריך שעבורם הוא הכיר את זה טוב טוב. אפילו...
לא, אני אומר, הוא הכיר את החסידים שלו, אז הוא אמר להם אתם.
כן, אתם לא, ואני כן. כלומר, אצל רבי נחמן הוא חייב לברר את הדברים דווקא מצד הדרכים היותר עליונות של בירורי האמונה. אבל עבור הציבור הכללי שהיה מסביב לו, החברה שבתוכה הוא חי, הוא ראה שיש בזה נזק אם הם יעסקו בדברים האלה. לכן הוא אומר, רבי נתן תלמידו אומר, אשרי מי שמעולם לא פגש את הספרים האלה, לא את הכוזרי ולא ספר העקדה, וודאי לא ספר ממנון, שכל מי שלמד ספר ממנון אפשר לראות את האפיקורסות במצחו. מה זה? זה באמת שאלה, הוא אפילו לא כותב את השם. פה. כן. אני לא יודע. הוא כותב שאם יש צדיק שהוא בחינת משה, הוא צריך דייקה לעיין בדרכי האפיקורסות. מה? סמך דלת. הוא אומר, כי על ידי כך הוא מעלה כמה נשמות שנשקעו לשם. אין אני יודע. זה עניין של מחקר. כן. זה משתנה מאדם לאדם. מהו השלב שבו האדם עובר מתמימות לבירור? זה משתנה מאדם לאדם, ומתקופה לתקופה, ומחברה לחברה. בסדר? עכשיו, האם הוא יכול להגיע למצב לא ברור, למקומות מסוכנים? בוודאי, תמיד אפשר להגיע למקומות מסוכנים, מה הבעיה? זה גם זה שדברים המסוכנים, זה אנחנו יודעים. הקדוש ברוך הוא שם אותנו בעולם מסוכן. וכבר הודיעו רבותינו הודעה כוללת לכל הרעיונות האלה. והיא שאמרו רבותינו שהחיים לא פיקניק. נכון? יש לזה כמה ראיות, אחת מהן, זה שאנחנו לא רואים אנשים מסתובבים ברחוב עם צידניות. כן.
האדם שיש לו את הכלים להשיג אמונה בכלים גבוהים, האם הוא כרגע במצב של כפירה, שנקרא, האם יש איזשהו, איך נקרא המעבר הזה שלו לחקירה של האמונה? האם יש איזשהו, נשמע, האם איזשהו...
הבעל יתאהר, מסיין אותו, לא? כתוב.
נכון. נו. אבל יש את הבא, את הבא, לפני הבא להתאר. לפני זה, איך זה מתעורר הדבר הזה?
על ידי חוסר סיפוק.
חיסרון.
כן. כלומר, היה אדם אחד, הוא שמו אברהם, הלא הוא אבינו, והוא, כך כתוב, שהוא היה נבוך. המבוכה הזאת זה חוסר סיפוק שהיה בו. זה הבסיס, זה נקודת המוצא. מה? בהבנת מהות העולם. זה לא סיפק אותו, מה שמספרים לו. כן? אדם שאין לו סיפוק, אז זה יכול להביא אותו או לתסכול, או לבירור. אוקיי? אני מציע, מתוך כך, שאנחנו, אלא אם כן יש שאלות, שאנחנו נבעה, כן.
בתחילת הפסקה שאני אומר על שאדם עומד במצב נמוך.
כן.
אז איך יכול להיות שהוא, נסברת את זה כאן, אבל לא הבנתי. איך יכול להיות שהוא מצטייר לאופן הברור גם על פי מידע זו, כי הוא במצב נמוך, ואנחנו מדברים על אמונה בטהרתה.
כן, אז הוא מגיע, הדרכים המובילות אותו אל האמונה הן פשוטות. למשל, יגידו לו, מה, כל זה במקרה?
כן? אין הציור של הדרכים פוגם כלל את גוף האמונה. גוף האמונה הוא הרבה יותר גבוה. כאילו, הוא יכול להיות הרבה יותר גבוה. אז אפשר להגיד שזה אמונה, אמונת מה? אמונה...
הוא מאמין בשם. נגיד. עכשיו, זה לא מבורר אצלו. מה פירוש המילה הזאת שהוא אמר? כלומר, השם, למה הוא התכוון? אז יכול להצטער אצלו בצורה מקולקלת, אבל זה יכול להיות גם שזה באמת טהור. אם יש לו, נגיד, רתיעה מלהגיד שטויות. נגיד, בירורי האמונה הביאו אותו אל המסקנות, למרות ש... אבל התוכן של האמונה נשאר נעלה מזה. זה נכון דוגמה פשוטה. לא רק מה כל זה במקרה. אם אתה רואה את ההוכחות שכתבו הפילוסופים בימי הביניים למציאות השם, אתה לא יכול שלא להשתומם. מה, הם האמינו בדברים האלה ועל פי זה הם הוכיחו את מציאות השם? הרי זה בנוי על הנחות יסוד פיזיקליות מופרכות לחלוטין. אבל למרות שהנחות היסוד הם היו מופרכות לחלוטין, התוכן שאליו הם הגיעו היה תוכן טהור. באמת או לא? מה? כי הם הגיעו לזה שיש אלוה, שאין לו גוף ולא דמות הגוף ולא תואר ולא רואה כלום ולא רואה. נכון. משום מה הם ניצלו מזה. יכול להיות שסייעתא דשמיא, אבל זה גם אומר שלפעמים תוכן האמונה איננו קשור לדרכים שדרכם הגעת. יכול להיות שאדם מצא יהלומים על ידי שהוא נבר בבוץ. לא, זה לא זרוק את הסכר. זה אומר שגם במצב הזה. זה בכלל לא השאלה שהוא שואל. אבל זה לא השאלה שהוא שואל. זה לא השאלה שהוא שואל. לא, לא, זה שאלה נוספת. אז בואו רגע נגמור איתו, אחרי זה נעבור לשאלה שלך. כן, מה אתה אומר? זה נראה כמו...
נראה כמו לזרוק את השכל.
למה זה נראה כמו לזרוק את השכל? לפעמים.
זה לא הדרכה.
זה לפעמים קורה. אבל זה לא הדרכה. תודה. הבנת? בדרך כלל אם אתה מחפש יהלומים, תלך לחנות תכשיטים. אבל לפעמים קורה שאתה בדיוק היית צריך לתקן את הצנרת אצלך בבית ובתוך הביוב מצאת. קורה. האם זה פוגם ביהלום? לא. אבל בדרך כלל תלך לחנות תכשיטים.
כי באותם, מעומד לי בראש שבן אדם גוי שגדל בארץ אחרת ומבחינתו הוא נמצא בדיוק באותו מצב. הוא מאמין באמונה מסוימת באמונה הקתולית.
אוי.
וכאילו מבחינתו הוא לא בדיוק ברר לגמרי, אבל הוא בדרך לברר וזה עכשיו אמונה מספקת.
אבל השאלה היא, למה הוא הגיע? האם הוא הגיע לאמונה בטהרתה או לשטויות?
לא, הוא בדרך, כמו ש...
אז הוא בדרך. אז זה לא מה שהרב אומר כאן. הרב לא אומר שהוא בדרך, הרב אומר שהוא מגיע. לא, אבל מתוך הבוץ הוא הגיע אל האמונה בטהרתה. זה קורה. כן, לפעמים שאדם יש לו פתאום אינטואיציה. כמו למשל אותו כסדור שנשרף יחד עם רבי חנינא בן תרדיון. הכסדור הזה היה סתם איש צבא, כנראה פשוט. אבל בבת אחת הוא הבין משהו. כן, אז זה קורה, לפעמים זה מתנת שמיים. כן, אבל אתה לא בונה על זה.
רגע, אבל ההבדל ביניהם שההוא שמצא את היהלום באחד התעלומים, יוכל להסביר למישהו אחר שמצא את היהלום, או שמצא את זה בבוץ.
כן, מישהו אומר בבוץ, זה...
הוא מצא את זה בבוץ, לא יודע מי.
כן.
כאילו זה יותר במידה
מסוימת. נכון, במידה מסוימת. כן, מה אתה אומר?
מה
שקיעת
עכשיו זה כאילו,
זה נשמע
כמו תשובה פתאומית, זה לא נשמע.
יש דבר כזה, תשובה
פתאומית,
זה קורה.
אנחנו מדברים על אחד שהוא בבוץ, והוא
בהבנה מסוימת בתוך הבוץ, שהיא... הוא בתוך הבוץ, נו, ומתוך זה הגיע למסקנה נכונה. זה לא יכול להיות.
לא.
כמה?
כי הוא מדבר במושגים
של בוץ,
לא של...
כן, מושגים נמוכים, אבל בתוך המושגים הנמוכים האלה מופיע ניצוץ של האמונה, והוא מספיק גדול כדי לטהר את כל זה. כמו שלמשל, ההוכחות למציאות השם שנאמרו בימי הביניים, לא פגמו בציור האלוהות שהייתה לנפש האדם. למרות שזה הבנוי על סולמות ראויים. לא יודע אם זה נס, זאת מציאות. אתה צריך להיפגש עם תוכן מסוים, והתוכן הזה הוא אצילי. כדי להיפגש איתו, היית צריך לעבור דרך דרכים דמיוניות. קורה. כן, ככה אני מבין. מה רצית? נשאלתם
קודם, למה לא להישאר במה? באמונה התמימה.
למה לא להישאר באמונה התמימה? אז זה הנושא של פסקה י"ח, לא של פסקה כ. נכון? מה כתוב בפסקה י"ח? שהאמונה היא תאורה כשהיא מלאה רגש פנימי, בלי עונה עצמית, בלי פניות זרות, ואף על פי שאינה כל כך רחבה בהשכלה אינה מעכבת, ומכל מקום, כל מי שחונן בשכל לא יוכל להסתפק ולא היגיון שכלי. ואצלו לא תקום תמימות האמונה, כי אם שתתברר עם אור הדעת, אם ימאס זה את הדעת, תהיה אמונתו, מלאה תוך ומרמה. או כפי שמבורר, אחר כך בפסקה, בפסקה למד, שזה רומז לסיפור של הרדב"ז והרב קוק. בסדר? פסקה למד, בבוא הזמן נגיע אליה. אחת האפשרויות להגיע לפסקה למד זה שאנחנו נלמד את הפסקאות לפני זה. כן. מה? בסדר. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה דור. אז אני חוזר פה, מההתחלה, כן? כיוון ששאלתם מההתחלה. כשאדם, בן יחיד בן ציבור, חושב בדבר האמונה, מצייר לו את הדרכים, שעל ידם תיוודע האמונה על פי כישרונו וציורו, כשהוא עומד במצב נמוך, שדמיונו מלא רעיונות בדים, מצייר לו אופן הבירור גם כן על פי מידה זו, יוכל להיות שיהיה עצם התוכן של האמונה זך והדין. והדרכים שהמאמין מצייר שעל ידם יוודע, חשוכים ומלאים סיגים של, דמיונות, של דמיון ניטאי. ואין הציור של הדרכים פוגם כלל את גוף האמונה. כשאדם מתעלה גם כן, בין בייחודו ובין בקיבוצו, הרי הדעה המזוקקת תובעת ממנו את התפקיד של זיקוק הדרכים. כלומר, לא רק עצם התוצאה, אלא גם הדרך, זה חשוב. זיקוק הדרכים שעל ידם מתברר את האמונה. ואם באמת האדם כבר ראוי לקשר את תוכן אמונתו בקישור של דרכים עדינים ודרכי בירור מלאים אורה וזיו של אמת, אז כל החידושים שעל הדרך של אופני הבירור אשר לאמונה לא יזיקו כלל לגוף האמונה, והדרבה הוא יבססוה ויעמיקו אותה. אבל אם באמת הוא איננו ראוי עדיין לקבל את הדרכים היותר עליונים ויותר מזוכחים, הוא אדם שלא עשה את הבירורים היותר ראשוניים, אז תביא לו הביקורת של הדרכים שעל ידם האמונה מתבררת צרה גדולה, חשיכה ומהרה. והרגשה ישרה תביא אותו למעמד נפשי כזה, שימצא את עצמו מאושר בהימנעו מחקור על הדרכים איך נתברר האמונה, וישמח בדיונות על מורשת אבות. כלומר, יש אדם שהוא עוד לא במדרגה בכלל לעסוק בעיונים הפילוסופיים המדויקים, ולברר את דרכי בירור האמונה. ולכן זה יותר טוב מצד היושר האמיתי. שהוא יגיד, טוב, זה עדיין גבוה בשבילי, בינתיים אני סומך על מורשת אבות. עד כאן מובן. וכן, פה מדובר על שלושה סוגי אנשים. כן, מי שנמצא בעולם של דמיון, מי שכבר הגיע למדרגה שהדרכים האלה מהירות, שהאצילות של הרעיונות מהירה בקרבו, ואז גם הדרכים אצלו צריכות להתברר באופן כזה, ויש מישהו בדרך לזה, אבל הוא עוד לא הגיע. מורשת אבות זה הצ'ונט. כן. זה כמה אנשים חזרו בתשובה בגלל הצ'ונט? או בשביל דברים יותר טעימים, אבל בסדר. כן. כן, זה גם. כן. אז יש דברים כאלה. כן, זה מה שנקרא, אנוכי אלוהי אביך, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. ויסתר משה פניו, כי ירא מהביט אל האלוהים. מה זה אנוכי אלוהי אביך? אמרו חז"ל, דיבר עמו בקול של עמרם אביו. משה שמע את הקול של עמרם. למה הקול של עמרם? כי עמרם זה הקשר האישי של משה לאומה. זה הקול שקושר אותו לכלל ישראל. אחר כך יש אלוהי אברהם, יצחק ואלוהי יעקב, שזה דברים גבוהים, אבל לא מזה מתחילים. אלא מתחילים דברים פשוטים. כדאי לבוא לבית הכנסת, מחלקים סוכריות, כי יש קידוש. בסדר? הקידוש משחית. טוב, בזאת אני מציע, אלא אם כן ישנן שאלות, שאנחנו נעבור לפסקה כף א'. משהו לא ברור שם, אני יכול לעזור? אפשר להתייחס, נבין? כן, פשוט אין סודות בחברה, כמו שאומרים. טוב, פסקה כף א'. אדם עובד הוא הכופר, חייו אינם חיים. תשאלו הרבה כופרים. האם הם מזדהים עם המשפט הזה של הרב קוק? יש כאלה שכן, יגידו, תשמע, מה אני יכול לעשות? העולם אכזרי, אין אלוהים, ולכן רע לי, אבל זה המציאות, זה מה יש. אבל יש הרבה כופרים שמרגישים טוב. כן? טוב לו עם זה שאין אלוהים וכדומה, תעביר לי עוד קטשופ, בבקשה. נכון? זה פחות או יותר המדרגה של האדם הכופר. אז למה הרב אומר, אדם עובד הוא הכופר? לא, יש הגדרה אחרת לעובד.
מה זה עובד?
מה? עובד? לא, לא עובד. לא כתוב עובד בעין. כן, לא כתוב עובד בעין. אתה יודע מה זה עובד בעין? כן, ועובד באלף? מה זה? הלך לאיבוד, נכון? כן, הוא יכול היה גם לא להסביר לך. הייתי אז נהנה ללמד אותך בעצמי את המילה. אבל טוב, בסדר. אדם עובד הוא הכופר. אז מאיפה הרב... ההגדרה של הרב לעובד זה לא עובד תודעתי. למשל, אדם שישן. אדם ש... אני יודע, קרה לו אסון, אבל הוא ישן. קרה לו אסון או לא? אבל הוא לא יודע. הוא ישן. כן? אבל באמת יש אסון. אז זה מה שהרב אומר כאן. אדם עובד הוא הכופר. מצד האמת. גם אם הוא לא מרגיש את זה. למה הוא עובד? חייו אינם חיים כיוון שאין אידיאל במציאות הכללית לפי מעמדו הנפשי. שוב, אין אפשרות לזיק של אידיאליות פנימית אמיתית שתהיה מושרשת בקרבו. וחיים בלא אידיאל מושרש בעומקם, הרי הם גרועים מחיי בהמה. צודק. אז מה זה משנה? אז הוא אין לו אידיאל. אדרבה, זה מה שקרה. עכשיו הוא יגיד, יש לי אידיאלים. כן, אבל האידיאלים האלה הם אינם מחוברים אל אידיאל האידיאלים. אלא בסופו של דבר אתה נשאר בתוך המערכת של הבריאה. אז בסופו של דבר, בכל אידיאל יש מידה מסוימת, דקה מן הדקה, של אינטרסנטיות. תנו לחיות לחיות. למה? יש לך אינטרס כלשהו בדבר הזה. כן. ועל כן, מי שמתאר נפשו ומעמיד את סכום חייו על התוכן האידיאלי, הראוי באמת לאדם ישר לחשוק רק בו, ימצא מיד את נטייתו החזקה אל האמונה. אתה אידיאליסט? בזה כבר התחלת להיות מאמין. והשעשוע העליון של אור אלוהים יחייהו, וממילא ירצה להצביע את הצבע של חייו, להצביע הכוונה לצבוע את הצבע של חייו, שהם המעשים וההתנהגות החיצונית על פי אותו העניין המתאים אל החשק האידיאלי הפנימי. ובעצמו ידור נדרים ויסכים הסכמות לסמן בהם חייו בסימנים של זיקוק אלוהי. כלומר, מדובר פה בכל אדם באשר הוא אדם שיש לו נטייה אידיאלית, הוא יחפש גם מעשים, מערכת של מעשים, שתבטא את ה... אידיאליות הזאת. כן. אתה אומר, למה גרוע מחיי הבהמה? לכאורה, אתה שואל, מדוע גרוע מחיי הבהמה? לכאורה, כמו הבהמה. תשובה. כשקוף מתנהג כקוף, זה מצוין. אדם שמתנהג כמו קוף, זה גרוע מקוף. בגלל שמהקוף אתה לא מצפה למשהו אחר, מאשר להיות קוף. מה שנקד לאדם שהיה ראוי למדרגה יותר עליונה, כשהוא מתכחש למדרגתו, זה משקיע אותו למטה מזה. בסדר? כן. כי אדם עקום, אדם עקום צריך קודם כל ליישר את עצמו. לכן אין לו חשק לאידאלים. כן, כתוב בשולחן ערוך שראוי לכל תלמיד חכם להצטער על חורבן בית המקדש. רב אברום שפירא שאל, מדוע רק תלמיד חכם? כל אדם. אומר רב אברום שפירא, כי הוא קודם, מי שלא תלמיד חכם צריך קודם כל להצטער על חורבן עצמו. אחרי זה להצטער על חורבן בית המקדש. כן. מה? מה זה משנה כעת? זה בכלל לא משנה, זה סטייה מהנושא. כן. אז מה אומר הרב כאן? וכל החומר שישמח מאוד בכל הנדרים הכלליים שהם כל מסורת האבות. כלומר, אם כל אדם, באשר הוא אדם, כבר הרגע שיש לו אמונה אידיאלית, הוא רוצה לבטא את זה במעשים, ולכן הוא ממציא לעצמו דתות וכדומה, כל החומר... כשהוא יראה שיש נדר כללי של האומה לקיים תרי"ג מצוות שמקשר אותה לאמונת השם. זה מה שאומר כאן. וכן וחומר שישמח מאוד בכל הנדרים הכלליים שהם כל מסורת האבות. בזיקוקם העממי הכללי לצור מסגבם ואלוהי חשקם ותשוקתם. וברור דעה עליונה ומתוהרה ותהורה זו תנצח את העולם כולו ביפעתה וכל הציורים תנו כבוד לשם השם. וכל היצורים, סליחה, ייתנו כבוד לשם השם, כלומר, כשהדבר הזה יתברר בעולם, זה יגרום למהפכה, ויעשו כולם אגודה אחת, לעשות רצונו בלבב שלם. כן, זה לקוח, נדמה לי, מתפילת ימים נוראים. נכון? ויעשו כולם אגודה אחת, לעשות רצונך בלבב שלם. הרב הנזיר כתב במחזור שלו, יש כבר אגודה אחת, האום, וזה כדי לעשות רצונך, שזה השלום. אבל זה לא בלב אבשלם, אלא כל אחד רוצה לעקוף את השני, לנצל את השני וכדומה. אז זה לא בלב אבשלם. למה? ותמלוך אתה השם לבדיך בהר ציון. אם זה יהיה בירושלים, מתוך ירושלים, אז זה יהיה אמיתי. לכן ירושלים היא עיר בינלאומית, ולכן צריך לתת אותה בידי עם בינלאומי במהותו, ולא בידי קבוצות עמים או קבוצות דתות שיהפכו את המקום למוזיאון, מה שישתק את החיות של העיר הזאת. בסדר?
האדם הזה שישמח בכל הנדרים הכלליים, יש לו דרך להוריד את זה למצוות? זה למה הוא ישמח?
כן, כלומר, אם זה נדר שלא רק הוא נדר, אלא הכלל כולו, כלומר שיש אומה שעושה את זה.
כוונה מצוות, לא?
כן, ודאי.
אז מה יעשו כל העולם היה עשו?
כל הגויים?
כן.
אז הם יצטרפו לנדרים של כלל ישראל. כתוב, הגמרא אומרת שגויים נודרים נדרים ונדבות כישראל. אין להם נדר...
הם במובן הזה?
כן, גם. מילא גם יכולים לקבל עצמם קבלות, הרמב״ם כותב. שבן נוח יכול להוסיף כל מיני מצוות אם הוא רוצה.
נכון, אין להם נדרים כללים, אין להם דבר
שמחייב אותם. אלא אם כן הם יקבלו על עצמם. אלא אם כן הם יקבלו על עצמם. יעיין הכבודו בביאור הלכה, סימן שינדלת בסופו. נדמה לי שאתה קצת מכיר. כן. כי המלכות שלך היא, ולא למעט, ימלוך בכבוד, ככתוב בתורתך השם, ימלוך לעולם ועד. הגענו, רבותיי, אל סיום הפסקה, יחד עם הגעה אל המבזק. שלום.